קשת, כל שידורי תורה. והיום ביום שלישי, שיעור בספר מגילת אסתר, על ידי הרב יעקב מדן.
שלום לכם. אנחנו נותנים היום את השיעור הבא שלנו. עדיין אנחנו בשאלה של מרדכי, שאלת ההשתחוויה או אי ההשתחוויה שלו להמן, מה הייתה סיבתה? אנחנו השווינו את זה לחנניה, מישאל ועזריה מול נבוכדנצר, וכאן אני רוצה לציין שההשוואה בין פרשת מרדכי והמן לפרשת חנניה, מישאל ועזריה ונבוכדנצר חשובה מסיבה נוספת. אנחנו כבר אמרנו שבגמרא במסכת מגילה טוען רבי שמעון בר יוחאי ששונאיהם של ישראל נתחייבו כליה משום שהשתחוו לצלם. ובכלל יש תמיהה אם באמת בגלל עבירה שנעשתה לפחות עשרות שנים לפני אחשוורוש. יהיו כאלה שיגידו יותר, זה כאן תלוי במניין השנים, כבר דיברנו שהדבר הזה אינו פשוט באותם שנים. אבל עברו לפחות עשרות שנים. עבירה שנעשתה בימי נבוכדנצר, אז נענשים ישראל בכליה בתקופתו של אחשוורוש. והרי לפחות חלק גדול מן האנשים עדיין לא נולדו בעת החטא בצלמו של נבוכדנצר. אנחנו יכולים לתרץ את התמיהה הזאת רק אם נניח שאכן יש קשר הדוק בין צלמו של נבוכדנצר לצלמו של המן. ונסביר קצת את הדברים. הרמב״ם באיגרת השמד הקל מאוד בביקורת שהייתה לו על אנוסי צלמו של נבוכדנצר בבקעת דורה, וכוונתי לכל היהודים חוץ מחנניה, מישאל ועזריה. הרמב״ם עושה את זה בעקבות דברי רבי שמעון בר יוחאי בגמרא במגילה, שקורא על היהודים שהשתחוו לצלם בתקופת נבוכדנצר. שוב, כולם פרט לחנניה, מישאל ועזריה. הגמרא אומרת על זה, כלומר בשמו של רבי שמעון בר יוחאי, הם עשו לפנים, אף אני אעשה עמם לפנים. והמשמע שהם לא עברו את העבירה אלא באונס, גם אני לא אעניש אותם ממש, אלא רק באיום של המן. אבל לא בביצוע האיום הזה. בעקבות זאת, הרמב"ם מקל גם בדינם של אנוסים בכלל, ותקף בצורה קשה הרב שציווה לרחק אנוסים, או יותר נכון לרחק אנוס שנאנס להודות בדת ישמעאל בתימן. בהמשך האיגרת, הרמב"ם מתייחס לאנוסים שיכולים לצאת ממקומם למקום שבו הגזירה איננה חלה. והוא קובע בצורה נחרצת שעל האדם לעזוב את מקום הגזירה וללכת אל מקום שבו יוכל לקיים את התורה כראוי. על מי שלא עושה, כך אומר הרמב"ם, וכל העומד שם הרי הוא עובר ומחלל שם שמיים והוא קרוב למזיד. כלומר, כאן כבר לא תעזור לו עוד עובדת היותו אנוס, בגלל שהוא הביא את עצמו למצב הזה בכך ש... נותר שם. אם נראה את פרשת הצלם של נבוכדנצר כדוגמה לאונס, שגם אם ישראל נכשלו בו אז יש להם זכות ותקנה, הרי פרשת צלמו של המן היא דוגמה הפוכה, והיא מתאימה לביקורת החריפה של הרמב״ם על האנוס שנותר ברצונו במקום הגזירה, למרות שיכול היה להימלט ממנה. שהרי בין צלמו של נבוכדנצר לבין גזירת המן הייתה בינתיים הצהרת כורש. יהודי התפוצות יכלו לעלות לארץ ישראל. אילו עלו כחומה, כמו שאומר לנו ריש לקיש בגמרא ביומא, גם יכלו לייסד את מלכות ישראל מחדש. כמו שעולה גם מחזון הנביאים. אבל רוב העם העדיף להישאר בגלות. למרות שהם היו אמורים לדעת שגזירת נבוכדנצר עלולה לחזור לעצמה בצורה זו או אחרת. והאונס בימי המן להשתחוות לצלמו, זה כבר לא תירוץ לגביהם. עולה מכאן ששונאיהם של ישראל נתחייבו כליה על, על ההשתחוויה שלהם לצלמו של נבוכדנצר, אלא שלא נתחייבו בממש כל עוד הם היו אנוסים. כשהם שבו אליה בימי המן, גם אם היה מקום להוראת היתר כלשהי בימיו, בדין אונס, שם מלאה שעתם מימי נבוכדנצר. בכך שהם לא עזבו את מקום גלותם ולא עלו לארץ ישראל. ושם פקד עליהם הקדוש ברוך הוא את שני ההבנות כאחד, גם את הצלם של נבוכדנצר וגם את הצלם של המן. מרדכי, שלא נכנע לאונס, ולא קם ולא זע, ולא זע מפני המן, הוא היה תקוותם של ישראל בעת הקטרוג, והוא באמת הציל אותם מרעתם. אגב העניין, אני אזכיר רק את פירושו של המאירי, שמה שאומר רבי שמעון בר יוחאי על ישראל שנתחייבו כליה על שהשתחוו לצלם, הוא מסביר שלא הכוונה לצלמו של נבוכדנצר, אלא הכוונה לצלמו של המן, אבל הדברים בסך הכל עולים בתמונה אחת, גם עם מה שאנחנו הסברנו, על פי שיטת רוב הראשונים. מעבר לכך, אינני פוסל על הסף, אם כי אני לא בהכרח אוהב, אבל דומה שלא ניתן לפסול על הסף, להסביר את הפסוק מרדכי לא יקרא ולא ישתחווה, גם בדרך הפוכה, שאולי לא כל כך מחמיאה למרדכי, ואני אומר את הדברים בלשון המעטה. אני אומר את הדרך הזאת בגלל שאני יודע שיש כאלה שמסבירים אותה ורואים אותה כדרך שנמצאת מחוץ לבית המדרש. אני חושב שהדרך הזאת, גם אם אינני אוהב אותה, מקומה בתוך בית המדרש, ואני גם אנמק את דבריי, ואני גם אנסה להוכיח אותה. ואני אומר שוב, למרות כל ההוכחות שיש לי, אני חושב שההוכחות נגדה טובות יותר, ולכן חשוב לי להביא אותה עם ההוכחות לה, כדי שנדע בכל אופן להעדיף שיטה אחרת. ואני אומר, הפסוק לדעתי שמכריע הוא ויהי כי אומרם אליו יום ויום, שמקביל לפסוק שנאמר ביוסף, ויהי כי אומרה אל יוסף יום ויום ולא שמע אליה, וכאן ויהי כי אומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם. אני חושב שסגנון המגילה מוכיח על רצון לשבח את מרדכי שהלך בדרכו של יוסף ועמד בניסיון. אבל כאמור, יש גם דרך אחרת, ואותה אני רוצה להציב כאן. אני בהחלט מודע לכך שהגישה הקלאסית בבית המדרש לא עסקה בפסוק של ויהי כי אומרם אליו יום ויום מול ויהי כי אומרה אל יוסף יום ויום, לא בטוח שהכירה אותה בכלל. ושם ההסברים בשבחו של מרדכי נבעו בעיקר מרצון ללמד זכות על מרדכי. מרדכי נחשב אחד מגדולי האומה, והיה רצון לדון את תחילתו של מרדכי על פי סופו, ולהקיש ביאתו ליציאתו, וכיוון שבסופו של דבר מרדכי הוא מושיע היהודים, ומה שמסכם את המגילה שאומרת כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודי ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודורש שלום לכל זרעו, ודאי שמרדכי בפנתיאון שלנו נחשב כדמות חיובית וחיובית מאוד. הרי רצו לדון כאמור את תחילתו על פי סופו ולהקיש ביאתו ליציאתו ולראות אותו כצדיק מתחילה, וכמו שבהמשך העלילה מרדכי הוא אוהב ישראל והבוטח בהשם, כך הייתה גם דרכו כאן כשהוא מצווה על אסתר שלא להגיד את עמה ואת מולדתה, וגם בשעה שהוא מציל את אחשוורוש בידי בגתן ותרש, וגם בשעה שהוא לא קורע ומשתחווה לאמן. מלא מתבקשת סיבה הגיונית, מוסרית והלכתית לכך שהוא לא משתחווה לאמן, ואת זה אנחנו עשינו בדרך הקודמת כשדיברנו על המן ועל צלמו. אבל דומה שאי אפשר לפסול על הסף גישה שתראה במעשה של מרדכי קלות דעת אישית, שהייתה כנגד דעתם של חכמי הדור, שהבאנו כבר את המדרש, שאומר, הווה יודע שאתה מפילנו בחרבו של אותו רשע. דרך כזאת שרואה במה שעשה מרדכי קלות דעת אישית מסיבות שאינן לגופו של עניין, ננסה לבחון אותה על פי פשטי המקראות וגם על פי מדרשי חז"ל. כדי לעסוק בה נניח כהנחת עבודה, שמרדכי כרבים מאנשי דורו אחרי עשרות שנות גלות לפחות, ולאחר שלא נמנע עד מעשה המגילה בין הנענים לקריאתו של כורש לבוא ולבנות את בית השם, נניח באמת שמרדכי נמצא להתערות בסביבתו הנוכרית וגם עלה לגדולה בשושן הבירה שהייתה מקום מושב המלך ושריו. השם מרדכי הוא כשמה של העבודה הזרית, של העבודה הזרה הבבלית, מרדוך, וגם שמה של אסתר כנראה לא יותר טוב ממנו. היה לה שם עברי עד עשה, אבל היא החליפה אותו כנראה בשם הלועזי. אסתר, כמו שאמרנו לו, הגידה אסתר את המוות מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. העובדה הזאת יכולה להתפרש גם כבושה או כהתכחשות למוצאה היהודי. גם הסירוב הראשון של אסתר להתחנן על עמה לפני המלך בעת המזימה של המן, כשמרדכי דורש את זה ממנו, למרות חשיבותה של אסתר בעיני המלך, עשוי להתפרש כמו ניתוק נפשי שהיא מנותקת מעם ישראל. וכך לכאורה עולה מהדברים שנוזף בה מרדכי, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. עצם ההסכמה שלה, ולו גם ההסכמה הפסיבית להינשא לאחשוורוש, והעובדה שמרדכי ואסתר יכלו להסתיר את סודם של בגתן ותרש, ובכך יכלה אסתר להיחלץ מן הבועל הנוכחי, כל שברי העובדות האלו יכולים לתמוך באפשרות שמרדכי ואסתר היו מנותקים מתודעת הקשר שלהם ליהדותם ומתודעת האחריות לעמם. מרדכי עלה לגדולה בחצר המלך והיה ליושב בשער המלך. כמו שכתוב, מרדכי יושב בשער המלך, ההוראה המקראית של יושב בשער היא שופט. כן, ניתן לראות את זה גם לגבי לוט שיושב בשער סדום, ניתן לראות בדברים פרק י"ז, פרשת שופטים, כל מקום שכתוב אל שעריך, הכוונה לבית המשפט. ניתן לראות את זה באיום בפרק כ"ט, כשהוא מתאר את עצמו ואת מקצועו כשופט ואומר, בצייתי שער עלי קרת ברחוב אחין מושבי. כך במשלי למד א', נודע בשערים בעלה בשבטו עם זקני הארץ, הכוונה שהוא אב בית הדין והשופט העליון. וגם דניאל, פרק ב' פסוק מ"ט בדניאל, כתוב ודניאל ביטרה מלכה, כלומר ודניאל בשער המלך, בתרגום עברי, זה היה לאחר שהוא עלה לגדולה וקיבל את המקצוע הנכבד ביותר, וקיבל את התפקיד הנכבד ביותר בממלכה, אחרי שפתר את חלומו הראשון של נבוכדנצר. ואם דניאל היה נכבד מכל שרי בבל, והתפקיד הזה שיושב בשער המלך היה גם תפקידו של מרדכי, זה אומר שמרדכי עלה שם מאוד מאוד לגדולה. בהמשך אסתר אומרת למלך את הדברים בשם מרדכי על מזימת מקטן ותרש, ועדיין המלך לא יודע שהיא יהודייה, כמו שהוא שואל אחרי שלושה ימים מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן. וגם מרדכי איש לא יודע שהוא יהודי עד לפרשת ההתנגשות עם המן, שנאמר שם ויהי כי אמרם אליו יום ויום ולא שמע להם, ויגידו להמן לראות יעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. משמע דווקא כאן הגיד להם שהוא יהודי, משמע עד עכשיו איש לא ידע שהוא יהודי. בפרספקטיבה של 2000 שנות גלות אנחנו מתקשים להעלות על הדעת אדם ששכניו ומיודעיו אינם יודעים שהוא יהודי, אלא אם כן הוא מסתיר את יהדותו בעליל ומתכחש אליהם. לאור כל זה ניתן לבאר את אי קנייתו של המן, של מרדכי להמן, על רקע תחרות אישית או יריבות אישית בין השניים, וללא שום זיקה ואחריות למה שיהיה להם ייקח לגורלו של עם ישראל. מרדכי, גם בשל רישומו לטובה בספר הזיכרון של המלך, אחרי שהציל אותו מבקתן ותרש, והן בגלל תפקידו הנכבד, לא ראה את עצמו כפוף להמן ולגזירת המלך להשתחוות. הוא אמר, כולם צריכים להשתחוות, לא אני. דרך הזאת שאנחנו מציעים, ושבה אנחנו מתארים את מרדכי דווקא כמתכחש ליהדותו ולארו, וכמוכן לעשות דברים שיסכנו את העם בגלל שהוא עושה רק את חשבונו האישי, אין לדרך הזאת מהלכים רבים במפרשים קלאסיים, במפרשים מבית המדרש. וגם רוב גדול של מדרשי חז"ל על צדקתו של מרדכי מתחילתו נראים נוגדים אותה. אבל דומה שיש מדרשים בחז"ל שראו דווקא בדרך הקצת פרובוקטיבית שהצענו כאן, ראו בה את עיקר העניין. ונראה למשל את מה שאומרת הגמרא במגילה בדף י"ב. הגמרא שם שואלת סתירה שכתוב איש יהודי היה בשושן בירה, יהודי משמע מיהודה, כתוב בן יאיר בן שמי וקיש איש ימיני משמע מבנימין, ובכן האם מבנימין או מיהודה. אז בתירוץ ראשון אומרת שם הגמרא שכל אחת מן המשפחות התגעתה שמרדכי יצא ממנה. הללו אומרים שהוא מיהודה, הללו אומרים שהוא מבנימין. כמובן, הסתירה כאן איננה סתירה מוחלטת וניתנת ליישוב, שהרי בהחלט ייתכן שמצד אביו הוא מבנימין, איש ימיני, כתוב בן יאיר בן שמי בן קיש, משפחה מוכרת לנו מספר שמואל ומדברי הימים, כמשפחה משבט בנימין, ואילו אמו מיהודה, וכל אחת מן המשפחות מתגאה בכך, וזה מתאים כמובן למרדכי הגדול כפי שאנחנו מכירים אותו. אבל רבא דורש שם לאידך גיסא, ורבא אמורה מגדולי האמוראים, וכך כתוב שם, רבא אמר, כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא, ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני, מה עשה לי יהודי, דלא כתלי דוד לשמיני, דית יליד מני מרדכי, דמיקנה באמן, ומה שילם לי ימיני, דלא כתלי שאול להגג, דית יליד מני אמן, דמצער לישראל. שוב כאמור, אנחנו מדברים על גמרא שמתחילה בסוף דף י"ב עמוד ב' במגילה וממשיכה לי"ג עמוד א'. נתרגם לעברית ונסביר. כנסת ישראל מכוללת על שניים, על יהודים ועל ימיני. מי הם היהודי והימיני? הם לא מרדכי. היהודי הוא דוד והימיני הוא דוד, שבא כמובן משבט יהודה, והימיני הוא שאול. נתחיל אולי מהימיני. הימיני הוא שאול שלא הרג את אגג בזמנו במלחמת עמלק, שמואל א' פרק ט"ו, ובגלל זה נולד המן שרצה להשמיד את כנסת ישראל. היהודי הוא דוד, שגם על דוד יש לכנסת ישראל טענות. מדוע לא הרג דוד את שמעי בן גרה? כמו שיש לה טענות, מדוע לא הרג שאול את אגג? מאגג יצא המן, לא עלינו. משמי בן גרה יצא לו עלינו מרדכי. המן רצה להשמיד את ישראל, ובכך כמובן הוא מאוד בלתי רצוי לנו. מרדכי מה עשה? הוא בעצם הביא את המן לכך שירצה להרוג אותנו על ידי שגרם לו לקנא בו. אם כן, היה עושה יותר טוב שאולי לא הרג את אגג, ובמקביל היה עושה יותר טוב דוד אילו הרג את שמעי, שממנו יצא מרדכי, כמו שנאמר כאן, מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני. על פי זה נראה שבשלב הזה של המדינה, מרדכי והמן ומריבתם אינם לרוחה של כנסת ישראל במידה כל כך גדולה, עד לטענה על עצם לידתם והשורש המשפחתי שלהם מדורי דורות. ובאמת התרגום הירושלמי, ירושלמי הכוונה כמובן ארץ ישראלי, ירושלים לא הייתה כל כך מיושבת ביהודים בתקופת התרגומים הארץ ישראלים, כמו התלמוד הירושלמי, כמובן נוסד בטבריה, בקיסריה, כמות כאלה. התרגום הירושלמי מבאר את מאונו של מרדכי להשתחוות להמן על פי האגדה. אגדה ידועה מאוד, מוכרת מאוד, שהמן מכר את עצמו לעבד למרדכי תמורת אוכל בעת מצוקת רעב שהיו בה המן ואנשיו, ואחר כך המן עלה לגדולה, וכשעלה לגדולה אז מרדכי הראה לו את שטר עבדותו ודרש ממנו לשוב לעבודתו. זאת הייתה אם כן מריבה על רקע אישי לחלוטין. לא דובר פה לא על צלם עבודה זרה ולא על מסירות נפש של יהרג ועל יעבור, אלא מריבה בשל בעיה אישית בין השניים, שהמן מכר את עצמו לעבד למרדכי, והוא אמר, מה פתאום אני אשתכבה לך, אתה צריך להשתכבות לי. שמענו במדרש גם קצת את הרקע לעבדות זאת. מרדכי והמן נשלחו כשני מצביעים למלחמות בכיבושיו של אחשוורוש. שם המן בשל פזיזותו נקלע למצוקת רעב ומרדכי הציל אותו ממנו. ניתן קודם כל ללמוד מן המדרש על הדרגה הגבוהה של מרדכי במנגנון המלכותי של אחשוורוש, גם לפני שישב בשער המלך. דובר על שר צבא ודרגה שקשה להניח שהוא השיג אותה בגלל יהדותו. כנראה השיג אותה בגלל שלא ידעו שהוא יהודי. וגם בגמרא במגילה י"ב עולה ששני השרים הנכבדים ביותר בעת המשתה המפורסם של אחשוורוש היו המן ומרדכי. וכך כתוב שם שלעשות כרצון איש ואיש, אמר רבא, לעשות כרצון מרדכי והמן. הדרשה הזאת בגמרא, איש ואיש זה מרדכי והמן, איש זה ביטוי של חשיבות. הדרשה הזאת מנוגדת מאוד למדרש מפורסם יותר באסתר רבא פרשה זין פסקה י"ג, שמרדכי תבע מעם ישראל שלא ללכת למשתה של אחשוורוש. ובמשתה הזה אנחנו, במדרש הזה אנחנו נעסוק בגישה הבאה שלנו. אבל הגמרא עולה שרבא ממשיך את הביקורת שלו על דוד שלא הרג את שמי ויצא ממנו מרדכי, ורבא רואה במרדכי בשלב הזה יהודי שעלה לגדולה בתור גוי ועושה את החשבון האישי שלו, מי כן צריך להשתחוות לו ומי לא צריך להשתחוות לו. אני רוצה קצת לדבר על ההגדה הזאת משהו, קודם כל מהנחה שמקובלת על חוקרים רבים, אנחנו דיברנו עליה כבר, שאחשוורוש הוא קסרקסס, אז כדאי להשוות את ההגדה הזאת למה שמוזכר בהרודוטוס, ששם אחד משני המצביעים הגדולים של קסרקסס במלחמה הגדולה שלו ביוון היה מרדוניוס, כיוון שהניוס בסוף היא תוספת יוונית קלאסית, אז מה שנותר לנו זה מרדו, שבהחלט יכול להתחבר לנו עם מרדכי, אני לא יכול לדעת, אבל אני רק מעיר. עוד משהו על ההגדה הזאת, שנראה בהחלט שהיא בנויה ביסודה על הסיפור של יעקב ועשיו. הרי מרדכי הוא המשכו של יעקב, אמרנו המשכו של עשיו, זה דבר שבא לידי ביטוי במדרשים רבים, ואנחנו עוד נטפל בחלק מהם. וכשעשיו חזר מיום קרב בשדה הציד ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, אז הוא מכר את בכורתו ליעקב תמורת נזיד עדשים, ממש כשם שהמן כאן מכר את חירותו למרדכי תמורת לחם ברגע שחזר מן השדה או משדה הקרב והוא עייף. נקודות קטנות להערה. אבל מכל מקום יש לנו עוד מדרש אחד שכתוב, כן, קראתי את זה, זה בילקוט שמעוני של אסתר, רמז תף תף ריש נונבב. אז כתוב שם ככה, אמרו למרדכי, למה לא תשתחווה להמן? אמר להם, ספר של כפר קרצום הוא, ואיך אשתחווה לו? אמר להם מרדכי, פעם אחת פירשתי אני והוא בספינה בים ולא נשאר עם המזון ונתתי לו ממזוני ונמכר לי לעבד והר אשתחווה לעבדי. ושוב, הכל נעשה כאן על רקע אישי לחלוטין, ולא בשום פנים ואופן מתוך איזושהי מסירות נפש למען מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להגיד, קראתי פעם ספר, כרגע אני לא זוכר מי מקבר, בוק ירגל, מתאר את מרד העבדים הקושים בארצות הברית. ומתאר שם איזה קושי עבד שעלה לגדולה ומנהיג את המרד, ומובאים לפניו כמה אנשים לבנים, והוא לאור עברו דורש מכולם להשתחוות לו ולהתרפס לפניו ולשם עבדיו, ומאוד מאוד נהנה מזה. כולם עושים את זה, חוץ מנגר אחד שלא מסוגל לעשות את זה. הוא אומר לו, אתה העבד שלי, תחזור לנגריה. עכשיו תעזוב הכל ותחזור לנגריה. ובאמת הוא, העבד שלו מתנקם בו על זה בעינויים איומים, אבל אותו נגר לא מוכן לוותר עד הרגע האחרון, לא מוכן להשתחוות, לא מוכן להתרפס, ואומר לו, אתה העבד שלי, אתה תחזור אליי הביתה. משהו מעין זה ניתן לראות גם כאן. בגישה הזאת אין בהכרח טעם לפגם באישיותו של מרדכי, וזה בגלל שכל אדם נידון על שם סופו. וגם אם מרדכי היה מתכחש ליהדותו, שהיה אדיש לה, וכך עלה לגדולה בחצר המלכות, ושם על רקע אישי הסתבך בעצמו וסיפר את כל עם ישראל באשמתו בצורה גדולה, הרי יאמר לזכותו שברגע הגורלי הוא לא התכחש לאחריותו למה שעולה, ונטל את מעשהו על אחריותו שלו, ועשה את כל מה שיכול היה לעשות כדי להוציא את עמו מצרה. ויחד עם אסתר ועם כל יהודי שושן, שב לא רק אל עמו, אלא גם אל אלוהיו, והיה לגדול שבדורו ולמופת לדרך לתיקון לאהבת עמו לדורות עולם. למעשה, אין להוציא לדעתנו מכלל אפשרות שניתן לדמות אותו בכך גם למשה רבינו עליו השלום. משה גדל בבית מלך נוכרי, בבית פרעה, וההזדהות המרשימה שלו עם אחיו בסבלותם הייתה בדיוק בת יממה אחת. בעת שהוא יקע את המצרי המכה את האיש העברי. ביום השני נדחה משה בגסות על ידי אחיו היהודי. ולדעת המדרש שביטא את זה בדבריו, אכן נודע הדבר. כמו שרש"י והמדרש אומרים, אבל רואה אני שהם ראויים לכך. הכוונה ראויים לעבודת הפרך. ומכאן ואילך ניתק משה את גורלו מגורל אחיו. הוא הזדהה במדיין כאיש מצרי, ולא הודיע על יהדותו, וכבר חז"ל תפסו אותו על כך ותלו בכך את העונש שלא ייכנס לארץ. ניתן לראות זה בכמה ממדרשים, בתנחומא, שמות י"א, בדברים רבה על פרשה ב' פסקה ח', ביקוד שמעוני רמז תף י"ד ועוד, על כך שלא הודה בארצו. וכך היה במשך עשרות שנים. מאז שגדל שלמה ועד שהיה ממש ממש מבוגר, לא היה לו קשר עם אחיו המשובדים. הוא דאג היטב לזכויות בנות יתרו במי הבאר, ולצדק בין הבהמות במקנהו של יתרו, אנחנו יודעים איך הוא טיפל יפה בגדי, ועל פי כמה אגדות הוא הנהיג בצדק ובמשפט את ארץ כוש, וכולם הוא דאג ועשה צדק, כולם, פרט לאחיו הנדכאים בארץ מצרים. כך ניתן לבאר את ההסכם שהוא עשה עם יתרו, שלא למול את בנו, כמו שמתארים חז"ל. הם גם מתארים שהוא עשה איתו הסכם שהבן הראשון ילך לעבודה זרה. כן? ניתן לראות את זה בתרגום ירושלמי, מה שנקרא בטעות תרגום יונתן, לשמות פרק ד' פסוק כ"ה. אבל משעה שהקדוש ברוך הוא נגלה אל משה ואמר ואנוכי אלוהי אביך, אז קיבל עליו משה את שליחותו, הוא מסר את נפשו כל רגע ורגע מחייו על אהבת השם ותורתו ועל בני ישראל אחד. יש משהו בתיאוריות האלה על מרדכי ועל משה שיכול אולי להזכיר לבני דורנו גם את חוזה המדינה הרצל, בנימין זאב הרצל, שגדל מנוכר לעמו, גם לא מל את הבנים שלו עד לזעזוע במשפט דרייפוס, אבל אז הוא שינה את כל דרכו והפך להיות איש דורש טוב טוב לעמו. הרצל אמנם לא הגיע אל אלוהיו בדרכו החדשה אלא רק אל עמו. משה ומרדכי הגיעו לא רק אל עמם אלא גם לאלוהיהם. המשותף לאפשרויות שהשגנו לגבי מרדכי ומשה בתחילת דרכם הוא שהן לא מקובלות בבית המדרש, והן גם לא מוכרחות, וכל הראיות שלהם לגבי שניהם ניתנות כל אחד לחוד לדחייה בדרך זו או אחרת. אבל אני חושב שלא ניתן לבטל אותם על הסף, ולכן אמרתי אותם. לא מבחינת התוכן, וגם לא מבחינת מצוות אמונת חכמים, כמו שראינו שיש להם מקור גם במדרשי חז"ל, והבוחר יבחר. המטרה העיקרית שלנו, שאנחנו הצגנו את הגישה הזאת, זה כדי להגיע מכוחה לגישה השלישית, שנראית לנו כדרך ממצעת בין שתי הגישות הקודמות, שאחת הייתה מסירות נפש על ההלכה, והשנייה נבעה מפחזות אישית. וגם לגישה השלישית יש לה מהלכים במקרא ובחז"ל, והיא נראית לנו ביותר, ועליה אנחנו נדבר בעזרת השם בפעם הבאה. כל טוב.